אנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה בעולם זה לקחת משהו מהפרשה שקשור לעבודת הנפש ואיתו ככה להתקדם במשך השבוע והחודש. אנחנו השבוע גם בשבוע האחרון של שנת תשע"ב, השנה שעברה עלינו, ברוך השם, כל אחד עבר עליו מה שעבר עליו. ואנחנו ננסה לראות מה אפשר לקחת מפרשת ניצבים לראש השנה. ושלעולם פרשת ניצבים היא קודמת לראש השנה, כמו שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם בני השם אלוקיכם. היום, איזה יום זה? היום, יום אחד בשנה, לפני השם אלוקיכם, זה ראש השנה, אנחנו מתייצבים לפניו. בכל אופן, יש לזה רמז מהתנ"ך, מספר איוב. כן? בספר איוב כתוב, אנחנו קצת ננסה לעקוב היום אחרי המילה הזאת, ניצבים, מתייצבים, כל זה. אז בספר איוב כתוב ש... לא כתוב אמנם תאריך, אבל אפשר ללמוד מההקשר, אפשר ללמוד איזה תאריך זה היה. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ ויתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. לא כתוב מתי זה היה, אבל מתי זה היה. איזה יום אתם מכירים שהשטן מדבר, ויש לו פתחון פה, קטגור, סנגור, דין, היום. יש כאן יום, יש כאן דין, הקדוש ברוך הוא אומר, שמת לב לאיוב, יש כאן השטן... השטן חוזר מכל הסיבוב הארוך שלו, מגיע לדווח, מגיע לקטרג. איזה יום? זה ראש השנה. אז גם כאן המילה והתייצבו. כן, ויהיה יום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני ויבוא גם השטן בתוכם. זה ראש השנה. אז לכן פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה. השאלה, מה יש במילה הזאת ניצבים שכל כך נצרך ערב ראש השנה? אז יש בזה כמה וכמה דעות. לא, השאלה היא בעצם איך אנחנו מתייצבים. מה ההתייצבות שלנו? מה הניצבות שלנו לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, שהיא בעצם רמוזה בפרשה? יש הרבה מאוד דעות. דעה אחת מאוד מאוד פשוטה, על פי פשט הפסוקים. יש כאן, מיד הפסוקים נמנים 10 מדרגות, כן, בעם ישראל. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, גרך, חוטב עציך, שואב ממך, וכל איש ישראל. 10 מדרגות. מלמעלה, מן הסתם עד למטה, נכון? ראשיכם, שבטיכם, זה אנשים חשובים, זקניכם ושוטריכם, כנ"ל. ויש גם טפכם, נשיכם, גר, חוטב עצים, שואב מים. אנשים שהם מבחינת התפקיד שלהם בכלל ישראל, הם יותר מדרגות יותר נמוכות. הסוד זה שכולכם. מי שמנסה להגיע לראש השנה לבד, הקבוצה שלנו, האנשים שלנו, אנש, זה לא עובד. הדין, כשבאים בשם הכלל, הדין מתהפך מדין לרחמים. זה הזכרנו כמה פעמים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא דן את וכולם יעברו לפניך כבני מרון, שזה אחד אחד, ואז מי ידבק לפניך בדין? אבל מצד שני, כבקרת רועה עדרו, כן? סליחה, הפוך. כבקרת רועה עדרו זה אחד אחד, מעביר צונו תחת שבטו, טק טק טק. אבל, אז מי יזעק לפניך הדין? אבל מצד שני, וכולם יעברו לפניך כבני מרון. כולם בבת אחת, כשהורים כבני מרון, העדר כולו, אז גם הכבשים הצולעות, גם הכבשים הלא הכי מוצלחות, נדחפות איפשהו באמצע, ומכוח הכלל הן מצליחות לעבור גם הן. ולכן זה בעצם הסוד. הסוד הוא בראש השנה להגיע אלא מכוח הכלל. גם הדבר הזה רמוז, זה מופיע בזוהר בצורה מפורשת, הרבה בחסידות, שהם שמואל, מדברים על זה הרבה מאוד. כל פנים זאת אחת ההפטרות שאנחנו קוראים בראש השנה, נכון? ההפטרה של האדם הרב, יש לרב הזה במדבר שור, אנחנו קוראים את ההפטרה של האישה השונמית, נכון? שאין לה בן. אישה מסכנה, אישה בודדה, אישה גדולה אומנם, אבל אין לה בן. וכשהנביא אלישע אומר לה, מה יש לך? היש לך לדבר אל המלך? היא אומרת לו, לא. בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר, דה ראש השנה. זה היה בראש השנה. בלילה הראשון דווקא, ככה הרב אומר, שעבודת הלילה הראשון זה התבטלות אל הכלל. למרות שיש כאן איזו תנועה שהיא קצת הפוכה מכל מה שהרגלנו אליו, כי כל חודש אלול אנחנו עסוקים בפגמים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, בזה שצריך רק סליחה, וצריך לשפר את המצב, וצריך להתנהג יותר טוב, ולהרבות זכויות, ולהעמיד בעבירות וכו' וכו'. כל אחד מאיתנו, לב יודע, מרת נפשו, כל אחד מאיתנו טרוד במצב האישי שלו. והנה, כשמגיעה האפשרות לדבר אל המלך, זה יום הדין, ומזמינים אותך, אז ביום הזה פתאום הפה נסתם, נסתתמו טענותינו, ואנחנו לא מדברים שום דבר פרטי, ורק אומרים, המלך, 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 איזה מין דבר זה? כן, זה בדיוק הסוד. זה הסוד של ההתייצבות, גם התייצבות כללית של כלל ישראל, מלמטה עד למעלה, וגם בדיבור כללי, ופחות בדיבור שעוסק ביחידים, בצרכים של היחידים. זה רמוז גם בהפטרה, כן, בתוך עמי אנוכי יושבת, זה הדיבור של האישה השונמית, וזה בעצם לפחות הלילה הראשון של ראש השנה. ככה הרב נמני במדבר שהוא אומר, ככה הוא מסביר את הגמרא, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. כן? כן. לא. להמליך את המלך. כלל ישראל. האומה ממליכה את המלך. עלי אלוהים בתרועה השם בכל שופר. פרטי זה ביום כיפור. תודה, דם בן עצמו. אז מה? לא, לא. תמיד אדם יערב עצמו ביחד עם הכלל, אבל יש את הכלל ויש את הפרט. אני חלק מהכלל וגם אני יכול גם לדבר על עצמי. אבל כשמגיע ראש השנה, כלום. לא מבקשים. אין בקשות. מבקשים, מלוך על כל העולם כולו בכבודה, הכי נשא על כל הארץ ועיקרה, חופה, כל הבקשות הם על מלכותו יתברך. לא מבקשים על רובן, על שימון, על... מבקשים ברמז. זוכרנו לחיים. מיד, למענך אלוהים חיים. ספר חיים, פרנסה. טוב, ספר כזה שנקרא ספר חיים. זה הכל בשבילך יתברך. אבל בעצם מרכז התפילה, מרכז המלכויות, זיכרונות השופרות, זה העניין. אלא מה? בסדר, אלה דברים פחות או יותר ידועים. יש כאן בעצם איזושהי... המזגן, יכול להיות שהוא לא עובד, ואז באמת טוב יהיה אם מדליק אותו. בוודאי. יפה מאוד. אלא מה, יש כאן איזושהי בעיה. עד כאן אני חושב דברים פחות או יותר ידועים. מה הבעיה? הבעיה היא שהמילה ניצבים, זה פירוש אחד למילה ניצבים, כולכם וכל מה שהזכרנו. הבעיה שהמילה ניצבים רומזת לחוצפה. עזות פנים. זה ניצבים. זאת המילה. מאיפה אני יודע? שומע אוריה. המילה ניצבים. דיברנו על זה שניצבים זה סוג של התייצבות, יש לנו תקומה, עוד כל הערעור של המעמד הפנימי, אנחנו בסופו של דבר כן מתייצבים לפני השם אלוקיכם. אבל המילה ניצבים יש לה עוד משמעות, והמשמעות השנייה שלה היא משמעות של איזושהי עזות פנים. איפה אני יודע את זה? דתן ואבירם. דתן ואבירם כתוב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח האוהליהם, ורש"י שם אומר, ניצבים זה עזות, זה חוצפה. לא רק בדתן ואבירם שם, אלא גם כאשר משה ואהרון בסוף ספר שמות חוזרים מפרעו, זה ממש מילת קוד. זה ממש מילת קוד ניצבים. גם כשמשה ואהרון חוזרים, באים לעם ישראל מעם פרעו, זה בסוף פרשת שמות, אז וירו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרו מלבניכם דבר יום ביומו, ויפגעו את משה ואהרון ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ואמרו אליהם ירא אדוני אליכם וישפוט אשר ריבשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו. אומרים חז"ל ניצבים, מי הם? דתן ואבירם. חוצפה, יוצאים בחוצפה, בעזות, ועוד מדברים באופן בוטה נגד משה ואהרון. זה מופיע גם בהקשר חיובי מסוים, כאשר הקדוש ברוך אומר לבני ישראל בים סוף, מה הוא אומר להם? התייצבו וראו את ישועת השם. אבל גם שם זה סוג של חוצפה, כי בשביל העבד להתייצב מול האדון שלו ולהגיד לו, אדוני, אתה הולך לטבוע, כן? אתה... אני מסתכל, צריך עזות, העבד צריך עזות, כדי, כי העבד כל מנה רגיל, להוריד את הראש, יחטוף מכב, להוריד את הראש, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר להם, מספיק, תתייצבו, תהיו עזי פנים כנגד המצרים, ותראו אותם טובים בים. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות של המילה הזאת ניצבים, אני זוכר נכון גם בשמואל. מה? כן, שם זה גם כן צריך לעמוד בגבורה מול המתקפה האלוקית כביכול. מה אתה אומר? איך? יציבות.
ענווה.
ענווה.
אתה קורא לחיילים להתייצב. זה ברור להם שהם באים, אבל הם באים להישמע לפקודות. הם באים ככה לזירה, ברור להם שיש מפקד שיגיד להם מה לעשות, ועל להם שיש מפקד. מה זה להתייצב במילואים? באתי, התייצבתי במילואים כאלה. אתה אומר לך שאתה מתייצב, יש משהו להגיד לך. אתה בא לעשות את הפקודך.
סוג של ענווה, אבל אני מדבר על המילה הזאת, פשוט למילה הזאת יש לה, היא מילת קוד מקראית, יש לה פרשנות. המילה ניצבים בהקשר הראשוני שלה היא מילה שאתה שומע אותה לא טוב. היא מזכירה חוצפה. הזאת, והיא מזכירה את נתן ואבירם. פעמיים נתן ואבירם, פעם אחת התייצבו מול אורו את ישועת השם, שזה גם כן סוג של הזאת. יש עוד דוגמאות, גם בספר שופטים ועוד, כרגע לא עולה לי, אבל זה בעצם בלק, בלעם אומר לבלק, התייצב על עולתך ואלך, כן, גם אתה, רבלת, בלעם, זה מין התייצבות, אתה עסק לפה שמאיה, אתה רוצה לברך את עם ישראל, אנחנו רוצים לקלל אותה. איך אנחנו בשבילך? מי אתם? תתייצב, אומר בלעם לבלק, אל תפחד, תתייצב על עולתך, אני ואתה ביחד, נקלל אותה. צריך עזות אדירה בשביל דבר כזה. גם שם התייצב, המילה התייצבות. אז יש כאן בעצם איזה עזות פנים, אנחנו צריכים להזכיר חוצפה לפני, להזכיר מילה לא טובה לפני... לפני ראש השנה, אדם שצריך עוד קוראים ככה לפרשה, פרשת ניצבים. איך אפשר להבין דבר כזה? אז כדי להבין בעצם מה הדבר הזה, אנחנו נפגש כאן עם מושג שנקרא עזות דקדושה, מאוד מאוד מיוחד, וכדי להבין את זה, ברשותכם, נפרוס רגע טיפה את המהלך קצת יותר רחב, דרך שלושה ביטויים שאנחנו עושים בהם שימוש, אנחנו משתמשים בהם, אנחנו אומרים אותם, הם נראים לנו כאותו דבר, פחות או יותר, אבל למעשה הם מתארים תנועות שונות. תנועות שונות לחלוטין בתוך המערכות יחסים שלנו עם השם יתברך. עוד לא אמרתי את הביטויים, אני שומר אתכם במתח, חלק מהמתודות, תתייצבו ותהיו במתח. והביטויים הם סליחה, מחילה וכפרה. סלח, מחל, כפר. אומרים את זה בתפילה, אבל כולם אלוהי הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. אנחנו רוצים לטעון שסליחה שייכת לחודש אלול, כפרה שייכת ל... יום הכיפורים, ומחילה שייכת למה? לראש השנה. אנחנו ננסה להבין איך המחילה שייכת בהקשר שלנו לניצבים ולראש השנה, אבל להבין את זה נצא לאיזושהי דרך טיפה יותר רחבה, וננסה קצת להבין את שלושת הביטויים האלו, ואז יותר יובן לנו בהקשר שלהם גם העניין של ניצבים ושל המחילה, ואיזה תנועת נפש צריכה להיות אצל כל אחד ואחד מאיתנו אנחנו באים להמליך את המלך בראש השנה. אולי לפני כן נתחיל ממילה אחת שאין כאן. אין כאן את המילה התנצלות, שהיא מילה, אולי מילה עברית מודרנית, אבל היא לא קיימת, מפני שהמילה התנצלות היא בעצם, נתרגם את זה לשפת זמננו, אם במקרה אתה טיפוס רגיש, ונעלבת כתוצאה מרגשות היתר שלך, אני מתנצל בפניך. כן, כלומר, במילים אחרות, קח את ההתנצלות ועוף לי מהעיניים, אני לא מבין בכלל למה נפגעת ולא כל זה. זה לא שייך כאן. זה מילה מכובסת, זה מילה שהיא... שכן יש. זה סליחה, מחילה וכפרה. וסליחה זה כנגד חודש שלו. תגידו לי, על מה מבקשים סליחה? אה? פגיעה, ודאי. יכול להיות שפחות מזה? על מה? דרכת על מישהו בטעות. יכול להיות שפחות מזה? אי מתן יחס. יכול להיות שעל פחות מזה? סלח לי, איך מגיעים ל... מה? קרה לכם? סלח לי, כאילו, איך... אתה יכול להסביר לי איך... מה? עשיתי לך משהו? פגעתי בך? בכל אופן, זוהי מטבע הלשון. סלח לי, סליחה זה על מילה שנאמרת על פגיעות מאוד מאוד מינוריות. זה נכון שלא עשיתי משהו רע לאף אחד שאני מבקש ממנו להסביר לי, ובכל אופן, נכנסתי לו לחיים לדקה. הוא היה עסוק בזה משהו, ואני כרגע הפרעתי לו, סתם, אז מן הראוי לבקש על הדבר הזה סליחה. האם זה משהו דרמטי? לא. האם זה משהו, אי אפשר אחרה? לא. זה משהו מינורי. סליחה, מבקשים על משהו מינורי, על דברים קטנים. אלא מה? כשהדברים הקטנים האלו מצטברים והולכים, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה כבר נהיה משקל. כבר נוצר כאן איזושהי מסה גדולה מדי, שצריך לבקש עליה סליחה, לא מעט פעמים, כמו נגיד הסליחות של 40 יום. בעצם אנחנו מבקשים סליחה מאת השם יתברך לכל אורך חודש אלול על אותם פעמים רבות שבמשך השנה, לא, כמו שהזכרת, לא שמנו אליו לב. על השגגות, לא על הסדומות. על השגגות. על זה שלא שמנו לב, לא התפללנו, לא זה, לא אני מאמין בכוונה. כל החוסר כוונה הזה, שכשהוא קורה פעם אחת או פעמיים, הוא באמת לא נורא, אבל כשהוא חוזר על עצמו, וזה כנראה חזר על עצמו במשך השנה יותר ויותר פעמים, נוצר פער, ואת הפער הזה צריך לחסל. ולכן, סליחה, זה אותיות חסל. בואו רגע נצמצם את הפער. כמו שהפער הזה לא נוצר בעת ובעונה אחת, אלא הוא תוצאה של ריבוי, ככה גם הסליחה היא לא קורית בעת ובעונה אחת, אלא יש לנו כאן בעצם חודש שלם של תהליך, של עוד פעם בקשת סליחה, ועוד פעם בקשת סליחה. הביא אותי, לפחות אצל הספרדים זה 40 יום, הביא אותנו לאיזשהו מקום של תשומת לב, יותר רגישות, יותר תשומת לב, הקשרים מתכווננים, אנחנו מנסים יותר לשים לב אל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אל ההתבוננות, אל הקשר הפנימי וכן על זה הדרך. זה בעצם הסליחה. סליחה זה על השגגות. אני מזכיר לכם את השיעור שלמדנו כאן, על זה שחודש אלול, לפי אחד הרמזים של אלול, הוא בעצם עיר המקלט בזמן. אתם זוכרים? ראינו שיש רמז מהארי הקדוש, מאיר מקלט, ואשר לצדה והאלוהים, אינה לידו ושמתי לך. מקום זה ראשי תיבות אלול. חודש אלול זה עיר המקלט בזמן. כמו שיש עיר מקלט במקום, יש עיר מקלט בזמן. מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה מקום שאליו גולים השוגגים. אותם אנשים שהמשפט הזה, סליחה לא התכוונתי, כבר היה מוגזם אצלהם. סליחה לא התכוונתי, נשברה הכוס, בסדר. סליחה לא התכוונתי, איחרתי לפגישה, לא נורא. סליחה לא התכוונתי, שכחתי מה התאריך של המולדת שלך. לא הכי טוב, אבל בעייתי. סליחה לא התכוונתי, הרגתי בן אדם. Too much. בסדר? כאילו, יותר מדי. תלך לעיר מקלט. אתה יותר מדי לא מתכוון. אז בחודש אלול, סליחה לא התכוונתי, זה בעצם, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה לא התכוונתי פעם, פעמיים, שלוש, יכול להיות, אנחנו בשר ודם. סליחה לא התכוונתי, כל השנה כולה, זה בעצם אומר שאתה לא מכוון. אתה פשוט לא מכוון. ובמערכות יחסים שהן מבוססות על קרבה, ואני קרבת אלוהים לי טוב, על לך אמר לי בי בקשו פניי, כשיש כל כך הרבה לא התכוונתי, אז זה יוצר כאן איזשהו פער, ועליו צריך לבקש סליחה. בסדר? זה חודש אלול. בואו נדלג רגע לקצה השני ליום הכיפורים, ואז נחזור חזרה לראש השעה. ראש השעה זה איזה מין עמוד בריח כזה. יום הכיפורים זה יום של כפרה. אם הייתי מנסה בוא נאמר ככה, ביום הכיפורים מה שעומד במרכז זה הוידוי, נכון? וידוי. עכשיו מה אני אגיד לכם, וידוי זה דבר, זה נראה דבר לא נעים. זה כמו בטסטים, באוטו. עומד שם איזה בן אדם עם הטופס. מחפש את החסרונות. כשמחפשים מוצאים, אין מה לעשות. עומד, מסתכל פה, מסתכל מתחת למעלה, יורד מתחת, מסתכל, רושם, תפוח, זה כל מי שיש לו אוטו כמו שלי, שהוא לא חדש בלשון המעטה, יודע שזה סוג של יום הדין לאוטו. ומישהו בא, מחפש לך. אתה צריך להתוודות, לא, עשיתי, תיקנתי, לא תיקנתי וכל זה. לא נעים. אז, וכשהלא נעים הזה, חוזרים עליו הרבה פעמים, הווידוי הזה קצת מקווץ. כן? עשינו פעם בצבא מסדר, מסדר, מסדר פלוגתי, על הטנקים ועל הפלוגה ועל הכל. עבדנו שבוע כמו משוגעים, ניקינו את הכל, היה מבריק. נכנס המפקד, הדלת, באמת ניקינו את החדר, היה מבריק. הרים את היד שלו מעל הדלת ככה למעלה, תונה, מסדר חוזר, תסתכל, הוא חיפש, הוא ידע איפה יש לכלוך וחיפש. כשמחפשים אותך מוצאים. זה הווידוי. ככה כזה, מין משהו שדופק לך, תאשמנו, בגדנו, גזל נעבר. משהו מקבץ. לא, כנראה שזה בכלל לא הווידוי. הווידוי זה בדיוק הפוך. הווידוי של יום הכיפורים הוא תולדה של קרבה מאוד מאוד גדולה. למי אני יכול להרשות לעצמי לספר על הכישלונות? לבין יכול להרשות לעצמי לספר על המקומות שבהם נפלתי? רק במקום שאני מרגיש קרבה מאוד 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 גדולה. מאוד גדולה. דרך אגב, גם בתפילת 18, לפי דעתי, זאת הסיבה שאנשים אוהבים לוותר על הווידוי בתפילה. אתם מכירים את החוויה? יש חתן לבית הכנסת, אז אין לא אומרים את החנון. מסכן החזן, הוא פשוט מדפדף בשביל למצוא את הקדיש. כולם חושבים שהוא הולך להגיד את החנון, קדיש, קדיש, צועקים לו, קדיש, שלא יש בטעות יתבלבל, חס וחלילה, יגיד לי, זה אשמנו בלי שתתכוון. כולם. כשהייתי חתן, אז ביום האחרון של השבת ברכות, תחתי את פה בכנסת ליד ההורים שלי. היום האחרון, כנסת כזה רומני, כזה של אנשים מבוגרים. אז ניגשתי לפני חן הגבי, אמרתי לו, אני חתן, לא צריך להגיד את החנון. איך שהיה התגדל והתקדש, פתאום ניגש אליי מישהו, אומר לי, תבוא אלינו כל יום. אתה חתן איזה, הרווחנו, אמרתי לו, מצטער, נגמר, היום האחרון. הסיבה, אני חושב שאנשים לא אוהבים, כי יש כאן איזה ממד של האשמה, אף אחד לא אוהב שמאשימים אותו. אף אחד לא אוהב שעומד איזה טסטר ובוחן אותו ומוצא אצלו פגמים. אף אחד לא אוהב לספר, ככה. אז כשיש הזדמנות להתחמק, מתחמקים. אבל בעומק זה בכלל לא ככה. גם במיקום של הווידוי בתפילה, הוא ממוקם במקום מאוד מאוד מעניין. הרי התפילה בנויה בסדר של עולמות. נכון, אנחנו עולים מעולם לעולם. הביאה. מתחילים בעשייה, אחרי זה עוברים ליצירה, אחרי זה עוברים לבריאה, בסוף נמצאים באצילות. אצילות זה אצל הקדוש ברוך הוא. בסוף עולם האצילות, בסיק, אפשר להגיד שבשיא עולם האצילות, מגיע הווידוי. הווידוי עוד בעולם האצילות. כאילו, כשאנחנו הכי הכי אצל הקדוש ברוך הוא, אחרי שגברנו לספר לו את כל השבחים ועודנו לו על הכל, זה שנייה לפני גם. זה גם המקום שגם אפשר לספר על הדברים הלא טובים שעשינו. דווקא קרבה מאוד מאוד גדולה מאפשרת סוג של וידוי. וזה יום הכיפורים. אם הייתי מנסה לתרגם את יום הכיפורים לתמונה, זה חתונה. זה חתונה. מי מתחתן עם מי? הקדוש ברוך הוא מתחתן עם כנסת ישראל. הנציג של כנסת ישראל זה הכהן הגדול, הוא לבוש בגדי לבן, קלה. הקדוש ברוך הוא זה שכינה, חדר ייחוד זה קודש הקודשים. מהו הדבר שהכי יכול להפריע בכזה מעמד של ייחוד? שמישהו מסתיר ממישהו משהו. אז אנחנו חתן וקלה, זה כל הסיפור, כל העניין זה שאנחנו עכשיו הולכים לחיות את החיים שלנו ביחד, ואין לנו כל מיני דברים נסתרים, חשבונות נסתרים, כיסים נסתרים, אנחנו ביחד, זהו. אז לכן אני אומר, עוד בעיה בווידוי, זה גם התחושה שאנחנו מתוודים ואנחנו יודעים שאנחנו לא נתקן את הכל. וגם זה קשה לנו. מה אני מספר? אשמנו בגדנו, אם אני יודע שאני, דיברנו על לשון הרע, אם אני יודע שכנראה גם בשנה הבאה, לצערנו הרב, אנחנו נדבר על לשון הרע, כנראה. למרות שאנחנו לא נרצה ונשתדל, אבל כנראה שניכשל בזה, כי נכשלים. אז זה יוצר תחושת זיוף פנימית. אבל כנראה שהווידוי אין תכליתו רק להגיד מה לא היה, הווידוי קודם כל תכליתו לספר. הקדוש ברוך הוא, אני מגלה לך את הכל. שום דבר אני לא מסתיר. אנחנו כמו שני אוהבים, אנחנו כמו איש ואישה שמתחתנים, ואין בינינו סלד. אני לא מסתיר בך שום דבר. כלום. הכל אתה יודע עליי. את הפגמים, את החסרונות, את המעלות. אני לפניך שקוף. זה עצמו מעורר קרבה גדולה. וזה יום הכיפורים. יום של חתונה. למילה כפרה בעצמה יש שלושה פירושים. פירוש אחד, לנקות, לחפר משהו זה לנקות אותו, כן? לחפר על בני ישראל, לנקות. פירוש שני זה לחסות, כמו כפורת. אז כאילו, כמו בחתן וקלה שהם מכוסים מתחת לחופה. מה יוצר כיסוי משותף? זה יוצר אינטימיות. זה יוצר את יכולת לדבר בקרבה. כשאנחנו שנינו מכוסים תחת אותה קורת גג, אז נוצרת איזושהי קרבה בינינו. הכהן הגדול מתייחד עם השכינה בתוך קודש הקודשים. יש כאן איזה כיסוי הדדי שיוצר קרבה. בתוך הקרבה הזאת אפשר, מה? אפילו לספר את ה... את הטעויות, את החטאים, את אפילו. הפירוש שלי למילה כפורת זה אצל לקראתך. כמו שיעקב אומר לעשיו, אמרתי, אחפרה פניו במנחה, אחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. כמו רבי יהודה הלוי, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך, אני מחפר פני מישהו, זה יוצא לקראתו, זה גם כתנועה של אוהבים. אז זה יום הכיפורים. זה כפרה, זה סוף התהליך. זה לא... זה משהו אחר לגמרי. לפי דעתי גם המנגינה של האשכנזים שמנגנים את הוידוי, מי שמכיר, לפני הוידוי, זה מין מנגינה של... זה לא מנגינה של צער, זה לא מנגינה של פחד, זה מנגינה בעיניי של חזרנו הביתה. כאילו, הקדוש ברוך הוא, אני מתחת לתלית, אני מספר לך את הכל. ועצם עצם העובדה שמספרים את הסוד, זה עצמו גם יוצר קרבה וגם מוריד איזה עומס. אנחנו כבר לא לבד, הוא יודע את הכל, הוא יעזור לנו לתקן. יום הכיפורים זה יום של קרבה מאוד מאוד גדולה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, ודווקא במקום של הקרבה יש וידוי. אז זה הכפרה, סליחה, כפרה. באמצע יש לנו מכילה. מישהו סיפר לי בדיחה, מה אומרת חפרפרת, זה שלה, היא נתקעת בראש עם החפרפרות עם עיוורות. חפרפרת היא חיה עיוורת, היא לא... אז היא רצה בתוך האדמה, בום, נתקעת בחברה שלה שבאה מולה. אז מה היא אומרת לה? מחילה. אז... כדי להגיד מה שקורה בראש השנה, אז... ננסה להבין קצת את המילה חטאים. אנחנו, תזכרו את המהלך, אנחנו הכל מחפשים להבין למה אנחנו צריכים להיות ניצבים בראש השנה. חוצפנים. סליחה על זה. מה זה חטאים? חטאים באופן פשוט זה עבירות אנשים, לא רק. יש פירוש נוסף למילה חטאים. והפירוש הוא חסרים. כמו שאומרת בת שבע לדוד, והיינו... והיה כשכוב אדוני המלך על מיטתו, והיינו, אני ושלמה בני חטאים. כשאדוניה רוצה לכבוש את המלוכה, היא אומרת, אנחנו נהיה חסרים, הוא יהרוג אותם. חטא הוא בעצם חיסרון. וחיסרון, כמו שאנחנו יודעים, חיסרון זה חיסרון. לכל אחד מאיתנו יש חטאים, יש חסרונות. האם חיסרון זה תמיד חיסרון, או שלפעמים חיסרון יהיה יתרון? אז הנה, אנחנו עכשיו נמצאים אחרי אולימפיאדת הנכים. האולימפיאדה, איך קוראים לזה? הפראלימפית. פראלימפית. יש שתי אולימפיאדות, נכון? אחת רגילה ואחת של הנכים. שתי אולימפיאדות. אחת של המושלמים, של בני האדם שהביאו את הגוף שלהם למקום, כאילו לקצה הכי הכי שלם, הכי כביכול מושלם, של קצה היכולת האנושית. בוא נתעלם כרגע מהעובדה שבשביל לעשות את הדבר הזה לוקחים ילדים מההורים שלהם בסין והם מאמנים אותם בעינויים, בשביל זה לוקחו חומרים אסורים, אבל יש כאן אולימפיאדה של מושלמים ולעומתה של אולימפיאדה של חסרים, של נכים. מבין שני האירועים האלה, האירוע השני הוא האמיתי. כלומר, האירוע הראשון הוא ניצחון הגוף, הגוף לשם הגוף. ולכן לעולם, מעולם, אף פעם לא יהיה שעם ישראל יהיה שם מצטיין. גם כשאנחנו מקבלים איזה מדליה, זה בשייט או דברים כאלה, ים תיכוניים. לא, כי מה לעשות? הגוף זה לא אנחנו. הגוף זה לא, זה יוון, זה אתונה, זה לא הקטע שלנו. כן? ובאולימפיאדה השנייה, שהיא בעצם מבטאת את הניצחון של הרוח, של הנקודה הפנימית שמשתמשת בגוף כדי להראות עד לכאן יכול להגיע בן אדם שמחליט, שם אנחנו, היהודים, הם מצטיינים. עם ישראל, ככה, מדינת ישראל, מצטיינת בדבר הזה. זה דווקא מקום שבו יש איזה סוג של גבורה פנימית להגיד, החיסרון שלי, א', אני לא מתבייש בו. אני לא מתבייש בו. הוא לעיני כולם. או לי, קטועי הגפיים, קטועי האיברים, לעיני כולם. אנחנו לא מסתירים את הכישלון, את החיסרון, אנחנו מניחים אותו. ודווקא החיסרון שלנו משמש אותנו ככלי להשיג ולהגיע ליכולות פנימיות שלא חלמנו שקיימות בתוכנו. כמה גבורה היה פה, עכשיו זכה נכון למדליית זהב, טייס חיל האוויר שנפל מהמסוק שלו, מהמסוק האפאצ'י שלו, נפל, לא הופל, אלא נפל במלחמת לבנון השנייה, הטייס שהיה איתו נהרג, הרי זה שני טייסים, הוא נפל מהאפאצ'י וחי, אבל משותק מהגן ומטה. כמה כוחות נפש, כמה גבורה צריך טייס כזה כדי לקום, וכדי להחליט שהוא גם עושה עם עצמו משהו, ושהוא בכלל מתחרה, ושהוא פה ושהוא שם וכל זה, וכדי להביא כבוד למדינה. כמה, מה, זה הכל תירוץ, הרי אין פה איזה משחק, כל ההנאה בספורט שאתה רואה כאן אישור רץ, זה הכל בכיסאות, זה רק רוח. זה רוח שמשתמשת בגוף. זה חיסרון, זה חטאים שנהפכים, הם בעצמם ליתרון. יש בזה עזות. אני לא יודע, אני לא בדקתי, לא חקרתי את זה לעומק, אבל אני לא יודע, זה לא רעיון, זה לא מסורת של... נדמה לי שהפעם הראשונה שהייתה אולימפיאדה לנכים זה ב-88 בסאול. כי עד אז זה לא שייך, מה חבר'ה, לא שייך אליכם, אנחנו נדאג שזה יהיה נגיש, תוכלו לראות, אבל שאתם מצליחים תתחרו, מה זה שייך? ופתאום הוא מגיע עם איזה משהו עם איזה עזות, כן, הם יכולים. היכולת הזאת לבוא עם החסרונות ולהגיד, לא רק שאני לא מתבייש בהם, ולא רק שאני לא כאילו עוקף אותם, אלא דווקא החסרונות, מבעד החסרונות אני משיג איזה נקודה פנימית הרבה יותר עמוקה, יש בה הרבה מאוד עזות וחוצפה. להתייצב ככה, במקום שלפני כן עמדו בו גדולי גדולים, גבוהים, בריונים, שריריים, ואתה פתאום מתגלגל עם הגלגל שלך על הזה, ועומד שם ואומר, אני רוצה מדליה. יש בזה עזות, יש בזה גבורה. יש בזה מחילה. אנחנו, אני מיד אסביר, אנחנו בראש השנה רוצים להמליך את המלך. סליחה? להמליך את המלך? מי כבודו? אתה רוצה להמליך את המלך? מה, יש לך איזה... אתה ראוי לזה? אתה הצדקת את זה כל השנה כולה? יש לך את הנתונים המתאימים לבוא ולהמליך את המלך? אתה יכול בכלל להיפגש איתו? רק אנשים, הצדיקים, הכי גדולים, הכי זה, הם אלה שראויים להמליך את המלך. אז אנחנו יפה מאוד, נכון. אנחנו מלאי חסרונות. לכן אנחנו לא ניכנס דרך השער. אנחנו נחפור מחילה. חתירה מתחת לכיסא הכבוד, ומשם אני אכנס. בחוצפה ובעזות, אנחנו נבוא ונגיד, גם אנחנו רוצים להמליך אותך, השם יתברך. למרות שאנחנו לא ראויים, למרות שעשינו מלא דברים לא טובים, למרות שאנחנו... אבל את זה אף אחד לא ייקח מאיתנו. אנחנו רוצים להיות אלה שעומדים וצועקים יחי המלך. והעזות הזאת, שבעצם אנחנו מבינים שמעבר, כלומר, אנחנו, ההבנה כאן היא שמעבר למעשים, מעבר לפרטים, עשיתי, לא עשיתי וכולי, יש את עצם הקשר. עצם הקשר, והוא בלתי ניתן לשינוי, ועל עצם הקשר אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, למרות שאולי במשך השנה הכזבנו אותך, ואולי במשך השנה לא כך ראו עלינו שאתה בכלל המלך שלנו, אבל כשמגיע ראש השנה וכל מי ש... וכולם באים להמליך אותך, גם אנחנו רוצים. עצם הבקשה היא תעוזה, היא חוצפה. אתה תמליך את המלך, אתה לא יכול להיכנס דרך השער. אין בעיה, לא מהשער, אז מהחלון. סוגרים את החלון, אז לא מהחלון, אז מהגג. בלי הגג, אז מחילה. אז אני אבקש מחילה. אני אחפור מחילה. כדי להגיע לריבונו של עולם, ולהיות ראוי להמליך אותו. אתם ניצבים היום כולכם, כמה עזות וחוצפה צריך כדי לבוא ולצעוק, יחי, אדוני, המלך לעולם, כמה עזות צריך כדי להתגבר על הכל שאומר, מה, על מי אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא? הרי אתה בעצמך יודע שזה לא קרה ככה כל השנה, ולשים את הקולות האלו בצד, את החטאים האלו בצד, הרי בראש שנה זה יום שלא מזכירים בו חטאים. למה לא מזכירים בו חטאים? כי החטאים בעצמם נהפכים לזדונות נהפכות לזכויות, נכויות נהפכות למעלות. אם למרות כל החטאים אני מתגבר עליהם ואני אומר, מה קשור החטאים לזה שהוא המלך שלי? זה לא יאומן. אתמול הייתה לי שיחה עם הבת שלי, ילדה חמודה בת 15. אז היא ככה מאוד הסעירה אותה איזה משהו שאיזה חברה אמרה לה, היא אומרת לי, איך היא לא רואה, איך היא לא רואה שיש קדוש מחוש, יש זה, שהעולה זה, שהכל, כאילו זה... אז אמרתי, נכון שגם אני לא הכי צדיקה, נכון שגם אני לא... אבל מה זה קשור לאמונה? מה זה קשור ל... אז זה, למרות שהיא מאוד צדיקה, כן? אבל... אז זה... מה קשור הפרטים לכלל? הכלל הוא הנקודה הפנימית, הנשמה, הנפש. הפרטים זה הגוף, יש לו... שתי רגליים, שתי ידיים ושתי רגליים. אין לו שתי ידיים ושתי רגליים. אלה כאילו, אלה פרטים. אבל הכלל הוא נקודה פנימית שלו. ראש השנה זה יום של מחילה. מחילה זה התבטלות. אני מתבטל על המלך. לא חושב על עצמי יותר מדי, לא על הדברים שאני רוצה, וגם לא, אם מגיע לי, לא מגיע לי, אם אני ראו, לא ראו. אני רוצה להיות עם המלך. אז אני מתבטל אליו. אומר, אני גם רוצה לצעוק יחי המלך. המשל שנתן מורנו הבעל שם טוב לדבר הזה, משל עמוק מאוד, כמו כל המשל של הבעל שם טוב, אומר, משל לבן מלך. בן מלך, לא פחות מזה, שהכעיס את אביו. בעבר עבירה חמורה מאוד. על העבירה הזאת הביאו את זה לפני המלך, המלך אמר, אין ברירה, אין מה לעשות. אין מה לעשות, הבן הזה, למרות שהוא בן שלי, אבל דין המלכות קודמת, בית דין ומשפט וגזר דין מוות. לא, גזר דינו למוות. והמלך, הוא קרוע בפנים, מצד אחד זה הבן שלו, מצד שני המלכות. מה גובר? המלכות. וכל הזמן שהבן הזה ממתין לביצוע גזר הדין, המלך נזהר לא לעבור ליד הבית כלא, שהבן הזה לא יראה אותו ויצעק לו וכל זה, והוא לא יוכל לעמוד בזה. אמא, ביום האחרון, ביום של גזר הדין, המלך לא מסוגל. הוא חייב ללכת לראות את הבן שלו בפעם האחרונה. אז הוא עובר ליד הבית כלא, והבן קולט אותו וצוק לו, אבא, אבא, בת צועק לו, אבא. אין לו ברירה, הוא רוצה. מסתכל, מה אתה רוצה? אומר לו, אבא, אני יודע שנגזר עליי גזר הדין, ואני מקבל את הדין באהבה. אין לי שום... אני גם לא רוצה לבקש ממך שתיתן לי חנינה. אני יודע שאתה המלך ויש לך... יש לי רק בקשה אחת. מותר, נכון, לנדון מהמוות לבקש בקשה אחרונה? מה הבקשה שלך? אז הוא אומר, יותן לי בפעם האחרונה, לפני שאני עולה על הקרדום, לרוץ לפני הקרקרה שלך ולזעוק יחי המלך. הוא אומר, אבל שם טוב, וכשהמלך שומע את הדבר הזה, הוא לוקח לגזר הדין וקורע אותו ומוציא את בנו לחופשי. הוא אומר, בן אמר, עזוב אותי עכשיו, מה עשיתי, מה לא עשיתי, מגיע לי, תן לי פעם אחרונה את הזכות לצעוק יחי המלך. כמה עזות צריך, אתה תצעק יחי המלך, אתה עברת על כל הדברים שלו, כמה ניצבות צריך כדי לבקש בקשתי, ועצם הבקשה הזאת היא כמה חן וחנינה וחמלה, היא מעלה לפני המקום, ברוך הוא ברגע הזה, מלך יושב על כיסא דין, עומד מכיסא דין, ועובר לכיסא רחם. זה מחילה, זאת ההתבטלות, זה החפירה שחופרים ועזות ונסים להגיע מתחת לאדמה, וזה גם ההתבטלות לגמרי אל המלך מבלי לשים לב אל מצבי האם הוא טוב או פחות טוב או יותר טוב, וזה גם הפשט של המילה מחילה, כי מחילה זה בעצם הפעולה שקורית כשהמים פוגשים את החול על חוף הים. הים זה בעצם שתי מילים, זה מים וחול, זה למחול. החול, יש עליו כל מיני סרטוטים, כל מיני קווים, כל מיני פסים, כל מיני סרטוט שעברו עליו כל השנה כולה, של טרקטורונים, של ג'יפים, של כפות רגליים, של כפות ידיים, כל החול הזה. בשלב מסוים מגיע הגל, המים, שעוטף את החול, והחול מתבטל לגמרי אל המים, וכשהגל חוזר, מה יש? נקי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם החול היה אומר לך את פוזות, לא, לא מתאים לי, אני לא בדיוק ראוי, אני זה, יש לי יותר מדי סריטות על עצמי, כבוד הגל, תלך למקום אחר. אבל מכיוון שהחול לא מסתכל על עצמו, הוא בענווה נמחל אל המים, אז הוא נמחל לגמרי. זה ראש השנה. ולכן אתם ניצבים. צריך הרבה עזות, הרבה עזות בשביל לעמוד בכזה מקום, ולהמליך את השם יתברך. אבל העזות הזאת, היא בעצמה מעוררת חן, חסד, חמלה וחנינה, לפני יושב מרום, לגזור, לכתוב ולחתום אותנו, את כל בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. ברוכים תהיו.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.